אז ערב טוב לכולם ברשות משפחת אקסלרוד. אני תמיד מתלבט איך להתחיל, כי מצד אחד אנחנו נפגשים עם הרבה חברים בזכותכם כל שנה, ומצד שני זה דווקא בגלל נסיבות מצערות. אנחנו היום, אם אינני טועה, 19 שנה מאז פטירתו של נתן זיכרונו לברכה, וכמובן השיעור יוקדש לעילוי נשמתו. כל דברי התורה שאנחנו הולכים לומר יהיה לעילוי נשמת נתן בן הירש זיכרונו לברכה. אנחנו מנסים כל שנה לבחור נושא שקשור לתפילה, כי כמו שאתם זוכרים, נתן התחיל לכתוב פירוש על התפילה. את חלקו הצלחנו לפרסם אחרי שהוא נפטר, ותמיד רצינו להקדיש שיעור שקשור למשהו לתפילה, וגם לתקופה שאנחנו נמצאים בה. אז ככל שעוברים השנים, אני חושב שנגמרים התפילות, כי בתשעה באב ובמיוחד, התפילה היא לא בדיוק ארוכה, יש הרבה קינות, אבל די חותכים את התפילה. ודווקא היום רציתי לדבר על אחד מהדברים שדווקא אנחנו לא חותכים מהתפילה, וזה מזמור לתודה. אין הרבה יהודים שמתלוננים, זה המזמור הקצר ביותר, אם אינני טועה, בכל ספר תהילים, כך שאין שום בעיה ליהודים להגיד את זה, אפילו לעמוד כאשר אומרים את זה, ובכל זאת זה קצת מוזר, ואני אסביר למה. עם שתי הקדמות. דבר ראשון, בשבת אסור להקריב קורבנות יחיד, אפשר רק להקריב קורבנות ציבור, דהיינו מה שהקדוש ברוך הוא אמר לנו להקריב, אנחנו מקריבים, כמו ביום השבת שני כבשים בני שנה, ועולה תמיד של בוקר ועולה תמיד של בן ארבעים, אבל אם בא לך להביא קורבן תודה, אסור לך לעשות את זה בשבת, כי זה חילול שבת. ההקדמה השנייה מופיעה בראשית דף המקורות, לא ניכנס לכל הסוגיה, אבל אני אגיד את זה בעל פה. אם נתערב שתי קורבנות שונים, נגיד קורבן שלמים עם קורבן אשם, קורבן שלמים נאכל ליותר זמן מקורבן אשם, יש כמה דעות במשנה מה לעשות. אחד הדעות היה, אין מביאים קודשים לבית הפסול. דהיינו, אסור לגרום למצב שקורבן שנגיד יכול להיאכל ליומיים, אתה ממעט את הזמן, והוא רק עכשיו נאכל ליום אחד. אם אתה מביא קורבן, אתה חייב שיהיה לו את כל הזמן לאכול אותה אחר כך. עם שתי ההקדמות האלו, בוא ניכנס למזמור לתודה. מתי אנחנו לא אומרים מזמור לתודה מדי שבוע? לא, מדי שבוע.
בשבת.
הסידור של רש"י מביא ופותחים במזמורים ככיתור חכמים, ומדלגים מזמור לתודה. השיבולי הלקד מביא את זה בשמו, והטור גם כן אומר, ובאשכנז, שימו לב, באשכנז, אין אומרים מזמור לתודה בשבת. רש"י מסביר שאין תודה קרבה בשבת. רש"י מניח כאן אחת יסוד שמזמור לתודה הוא במקום מה? קורבן תודה. וכמו שלא מקריבים קורבן תודה בשבת, כך גם כן לא אומרים מזמור לתודה בשבת. השיבולי הלקט אומר את זה בשם רש"י, כמו שאתם יכולים לראות, והדרישה אומר בצורה מפורשת שאפשר להגיד את כל הקורבנות האחרים בתחילת הסידור, מי שאומר קורבנות כל יום, כולל איזו מקומן, כי זה סתם מבעבר הקורבנות. מה שאין כן מזמור לתודה, הוא אומר, מתקאמר לתודה, משמע כאילו אנו אומרים מזמור זה לקורבן תודה. שמה זה לא סתם שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו להביא עולה, כמו שאומרים בפרשת התמיד, או לקדש ידיים ורגליים, כמו שאומרים בפסוקים הראשונים של הקורבנות בבוקר, אלא זה ממש מדבר על קורבן תודה, ולכן לא אומרים את זה בשבת. זה המנהג האשכנזי לדעת הטור. למעשה, האם כולם נוהגים כך? על הכנת השיעור הזה חשבתי שכן. אבל הייתי בבית כנסת ספרדי לפני כמה שבועות, וביום שישי בערב, לפני שאמרו מזמור לדוד, אמרו מזמור לתודה. והתחלתי לבדוק, ומעניין, הרמה אכן מפוסק כמו האשכנזים, ואין אומרים מזמור לתודה בשבת ויום טוב. הדרישה על השולחן ערוך יש לו פתרון אחר. הוא גם מניח שמזמור לתודה הוא עבור קורבן תודה, ולכן אומר הדרישה, פשוט תדלג על המילים מזמור לתודה. כל השאר זה בסדר, הריאו להשם כל הארץ, דבדו את השם בשמחה, זה בסדר גמור, מתאים מאוד לשבת. תדלג על המילים מזמור לתודה, ובזה אתה בסדר גמור. לעומתם, שיבולי הלקט אומר בשם אחיו רבי בנימין, השיבולי הלקט אוהב לצטט את רבי בנימין הרבה, והוא אומר משהו אחר, הוא אומר שכל ההנחת היסוד שאמרנו עד עכשיו, הוא לא נכון. מזמור לתודה לא מדבר על קורבן תודה. הוא לא מדבר על אותם ארבעה אנשים שצריכים להודות כאשר הם היו בסכנה כלשהי ויצאו ממנה בשלום. על מה קורבן תודה מדבר לדעת רבי בנימין, אחיו של שיבולי הלקט? תסתכלו בתוך הדף, על מה זה מדבר? ניחוש פרוע או ניחוש או תסתכלו, מה שיותר נוח. מזמור לתודה מדבר על מה? על תודה. אני בא לפני הקדוש ברוך הוא ואומר לו תודה. על מה? לא יודע. אני מאמין שעכשיו יש כמה טרוריסטים שרוצים להרוג אותנו, והשבק תפס אותם, וזה אפילו לא הגיע לחדשות, ואנחנו יושבים פה בביתך, והכל בסדר. אז אנחנו אומרים, תודה לקדוש ברוך הוא. אומר רבי בנימין, אחיו ששיבולי הלקט, מה יותר מתאים מלהגיד תודה דווקא בשבת? כי מה קרה בשבת? יש שיר של יום של שבת. איך זה מתחיל? טוב להודות להשם. אז אם טוב להגיד תודה כל יום, בשבת עוד יותר טוב להגיד תודה. והוא מסביר שאכן המזמור הזה נאמר על ידי אדם הראשון, שהוא גם הודה לקדוש ברוך הוא על העבר וגם על העתיד. ולכן אומר שיבולי הלקט שיש מנהג דווקא לומר את זה בשבת, כי זה היום הכי מתאים להגיד תודה. אז מה שאמרנו עד עכשיו הוא שמזמור לתודה או שהוא כנגד קורבן התודה, ולכן לא אומרים את זה בימים שלא מביאים קורבן תודה, או שהוא לא כנגד קורבן תודה, הוא כנגד אמירת תודה לקדוש ברוך הוא. וממילא אפשר להגיד את זה גם בימים שלא מקריבים קורבן תודה, דהיינו בשבת. הנפקמינה בין הדעות השנות הוא כמובן הימים האחרים, בני אמר את זה לפני כן. איזה עוד ימים אנחנו לא יכולים להביא קורבן תודה חוץ משבתות וימים טובים? למה? פסח, קורבן תודה הוא אחד משני הקורבנות שמביאים עם חמץ, אי אפשר להביא את זה. מתי עוד? ביום הכיפורים, למה? כי אי אפשר לאכול אותה. אתה ממעט את זמן האכילה כמו שהתחלנו את השיעור. מתי עוד? בערב פסח, למה? כי אתה יכול לאכול אותה עד השעה הרביעית. שוב, אתה ממעט את זמן האכילה. בכל הימים האלו, האם אומרים מזמור לתודה? אם תסתכלו בצד הימני של הדף, המהר"ל אומר, אין אומרים בכל המועד של פסח, אין אומרים מזמור לתודה, מאותו סיבה שאמרנו, או בגלל שמביאים אותה עם חמץ ואסור, או בערב פסח בגלל שאתה ממעט את זמן אכילתו, מה שנקרא, אין מביאים קודשים לבית הפסול. כך הרמ"א פוסק, לא אומרים מזמור לתודה, לא בערב פסח, לא בפסח, לא בערב יום הכיפורים, כל הימים האלו לא אומרים מזמור לתודה, והמשנה ברורה מסביר כפי שאנחנו אמרנו. מבחינה זו, המהר"ל גם מביא את המנהג שראינו לפני כן, שאפשר להגיד מזמור לתודה, רק בלי להגיד מה? את שני המילים האלו, להגיד את כל המזמור חוץ משני המילים האלו. אבל הפרישה חולק, בא הפרישה ואומר, תאין אומרים מזמור זה לשם קורבן תודה, אלא שם הודעה, ולפי זה אפשר לסביר עלי גם כן שאומרים אותו בפסח, אף אגב דלחמי תודה היא של חמץ. אז לפי הפרישה אנחנו רואים שאכן אפשר להגיד את זה, אם מניחים שמזמור לתודה הוא לא כנגד קורבן תודה. עכשיו, לפי מה שראינו עד עכשיו, פשוט תסתכלו על הדף, רוב רובם של הדעות אמרו מה? שאומרים או לא אומרים ביום שאי אפשר להקריף? לא. לא אומרים, מניחים שמזמור לתודה הוא כנגד קורבן תודה, ולכן ביום שאי אפשר להקריב או לאכול, לא אומרים מזמור לתודה. אז הייתי חושב, על פי זה, יש עוד יום שלא יגידו מזמור לתודה, והוא... תשעה באב, הוא יום צום, אי אפשר לאכול את קורבן התודה, אמנם אפשר להביא קורבן תודה ביום ולאכול את זה בלילה, אבל עם כל הכבוד, אתה ממעט את זמן אכילתו, כי אתה כל היום כולו לא יכול לאכול את הקורבן. אבל מי שיסתכל בסידור שלו לתשעה באב, בספר הקינות שלו לתשעה באב, יראה דבר מוזר. המשנה ברורה פוסק, אבל מזמור לתודה אומרים שהוא בכלל סדר היום, וערוך השולחן מסכים, ואני די בטוח שכולם אומרים. והשאלה היא מדוע? הרי אמרנו עד עכשיו שאם אי אפשר לאכול את קורבן התודה, כמו ביום הכיפורים, אז אי אפשר גם להגיד מזמור לתודה. אז למה אנחנו אומרים את זה בכל זאת? ואני רוצה להציע, אם תהפכו את הדף, שני הסברים הפוכים. הפוכים אחד מהשני. ההסבר הראשון הוא הסבר שאני חושב שאנחנו אמרנו כמה פעמים סביב השולחן הזה, והוא מה שאומר המהר"ל. ויש אומרים שאין אומרים אף בערב תשעה באב, וטעות גדול בעיניי, שאם ימלא בית המקדש ויקריבו קורבנות, לא יהיה תשעה באב, אלא ששון ושמחה. דהיינו, אתה לא יכול לבוא היום לתשעה באב ולהגיד שמעתר לעולם ועד תשעה באב יהיה צום ואבל, ולכן בוא נדלג על מזמור לתודה, כי אין מצב שנקריב בתת באב קורבן תודה, או ליתר דיוק אין מצב שנאכל קורבן תודה.
למה בשאר עצומות
כן? בדיוק, מאותו סיבה. כל ארבע עצומות על החורבן יהפכו לששון ולשמחה. אז יום אחד במקום צום י' בטבת יהיה יום טוב שנקרא יום בטבת, וכן הלאה. תענית אסתר זה שאלה. תענית אסתר זה שאלה כפולה ומכופלת, כי תענית אסתר כנראה יישאר גם מימות המשיח. הרמב״ם מסיים את הלכות מגילה, הלכות חנוכה ומגילה פרק ב', שכל המועדות עתידים להיבטל חוץ מפורים. למה? כי כתוב במגילה שזה לא יתפתל, וזכרם לא יסוף מזרם. אז זה באמת שאלה טובה, למה בתענית אסתר אומרים. אבל כל הצומות האחרים, חוץ מיום הכיפורים, יתבטלו והם יהפכו לימים טובים. אז יבוא מצב שבתשעה באב, בוא נגיד את זה בצורה יפה, אם כבר נוכל להקריב, אז כנראה שתשעה באב לא יהיה צום.
לא יהיה מה?
לא יהיה צום. אמנם מקריבים קורבנות אף על פי שאין בית, זה נכון, אבל יש כל מיני בעיות שנכנסים לנושא הזה של הקרבת קורבנות בלי בית מקדש, אז כנראה לא יהיה מצב שנקריב קורבן תודה ותשעה באב עדיין יהיה יום צום ואבל. אנחנו בתשעה באב חייבים באיזושהי אופן לבוא ולהגיד זה לא יישאר ככה לעד. ולכן מה מדלגים בתשעה באב? על תחנון. למה? זה נקרא מועד. זה לא מועד עכשיו, זה בעזרת השם יהיה מועד. אנחנו חייבים באיזשהו אופן בתשעה באב להדגיש שזה לא יהיה לעולמי עד. אולי אחד הדרכים היא דווקא לומר מזמור לתודה ולהגיד לפני כן, יום אחד נקריב קורבן תודה, ביום הזה יהיה מצב שיהיה אפשרי. ההסבר השני הוא בדיוק הפוך מההסבר הראשון. ההסבר השני שאני רוצה להציע הוא כך. אומר הטור, ובאשכנז אין אומרים מזמור לתודה בשבת, ושאין תודה קריבה בשבת, ואינו טעם של עיקר. זה עברית יפה. איך היינו אומרים את זה בעברית מודרנית?
שטויות.
יפה. זה שטויות. זה באמת שטויות. אומר רבך, אני אסביר מה הכוונה. תלך על עמך שתין מעטה להקריב. ואתה חושב שמישהו יגיד קורבן תודה, יגיד מזמור לתודה וילך להקריב קורבן תודה בשבת, הוא יודע שאסור להקריב קורבנות בשבת. מה אתה חושב, שבגלל שהוא היה בבית הכנסת, הוא הולך ויקריב קורבן תודה? הוא מקשיב עד כדי כך טוב לתפילה, מתכוון עד כדי כך טוב בתפילה שלו, מזמור לתודה בשבת, כנראה שאפשר, שבוע הבא הוא בבית המקדש עם הקורבן. אומר רבך, בלתי אפשרי. ואם כן דעת רבנו, כיוון דלקה חשש תעתה למיטה, וכיוון שאין חשש שהוא ייתה, ונתקנה משום דמו רבותינו, כל השירות עתירות להיבטל חוץ ממזמור לתודה, על כן אין צריך למנעו. אומר רבך בשם, בעצם בדעת הטור, שגם אם מזמור לתודה הוא כנגד קורבן תודה, אף אחד לא ילך ויקריב קורבן בשבת. אלא מה? וכאן אני רוצה להציע את ההצעה הבאה. יש לנו הרבה מאוד דברים שנשארו לנו מבית המקדש היום. אני קורא להם קטגוריית הכאילו. מה זה קטגוריית הכאילו? כל מיני דברים שהיו בבית המקדש ואין לנו היום, אז אנחנו עושים דברים ואומרים זה כאילו שעשינו משהו. זכר למקדש זה איזושהי פונקציה של זה, אבל זכר למקדש בדרך כלל זה ממש מצווה. זה ממש מצווה. כאן כמו לולב כל שישה ימים. כאן לעומת זאת אנחנו עושים כל מיני דברים רגילים בבית, במכונית, אומרים זה כאילו שעשית משהו. לדוגמה, רבי יוחנן ורבי אלעזר דאמר תרוויו, כל זמן שבית המקדש קיים מזבח מחפר על ישראל, ועכשיו שולחנו של אדם מחפר עליו. אז אנחנו יושבים פה, בוא נעשה בכאילו שזה מזבח, ומה אתם אוכלים? קורבנות. לכן אומר הרמה, זה כדי, עד כדי כך בכאילו, שמצווה להביא על כל שולחן מלח קודם שיפצע, כי השולחן דומה למזבח. אם השולחן דומה למזבח, והאכילה דומה לקורבן, שלב הבא, על כל קורבניך, תקריב מלח, אז לפחות שיהיה מלח על השולחן. כך פוסק הרמה להלכה. השולחן ארוך אומר, שמכיוון ששולחן דומה למזבח, נוהגים לחסות הסכין בשעת ברכת המזון. יש לזה שתי סיבות, הסיבה שאני מביא הערב זה של המשנה ברורה, דברזל מקצה ימי האדם, ואינו דין שיהיה מונח על השולחן שדומה למזבח, שמעריך ימי האדם. ועל כן כתיב, לא תניף עליהם ברזל. ועל כן, אחר שגמר אכילתו ורוצה לברך ברכת המזון, מכסה הסכין. ולפי זה, אומר הספר יוסף אומץ, אסור לשבת על שולחן. אני חושב שמגן ילדים מלמדים ילדים רק את ההלכה הזו. אל תשב על השולחן, שולחן דומה למזבח. אבל, אחרי כל ההלכות היפות האלו של מלח וכיסוי הסכין, בוא נודה על האמת. זה באמת עדיין בכאילו. שולחן זה לא דומה למזבח ממש, כי אם זה היה דומה למזבח ממש, היה אסור לך לאכול על השולחן אם לא היית בטהרה. ואם באמת כל אוכל היה דומה לזבח, אותו דבר. אבל זה בהחלט בכאילו. ואולי חלק מהאבילות של תשעה באב, זה אכן להתאבל על אותו אותם כאילו שיש לנו בחיים. אין לנו באמת את מה שהתורה ציפתה, מזבח וקורבנות ומנורה ושולחן. יש לנו כל מיני דברים שדומים להם בחיינו. ולכן בתשעה באב, כאשר נגיד מזמור לתודה, אמור להיות בנו לא שמחה שיום אחד זה יתהפך לטובה, זה בהחלט הרגשה אחת, אלא הפוך. חבל שהיום אנחנו יכולים להקריב קורבן תודה. יש לנו כל כך הרבה, אבל לצערנו עדיין חסר. ואולי זה הסיבה שדווקא בתשעה באב, למרות שאם היינו הולכים בתלם של ערב יום הכיפורים ויום הכיפורים, גם בתשעה באב היינו מדלגים על מזמור לתודה, אולי זה מגביר את האבילות בכך שאנחנו דווקא אומרים אותה בתשעה באב. ואני חושב שזה אולי אחד האתגרים שלנו כאשר אנחנו נכנסים לימים האלו. בעזרת השם שתשעה באב, כמו שאומר המהרש"ל, יהפוך לססון ולשמחה, וכבר לא נצטרך לעסוק בזה. אבל עד שזה יקרה, אני חושב שעלינו לשאול את השאלה הבאה. ואני אגיד את זה בלשונו של הרב אייזנר, שכתב ככה לפני שבועיים במקור ראשון. הוא כתב כך, שאם היינו צריכים עכשיו לפרט את הבקשות הכי חשובות לנו במדינת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, בית המקדש לא היה בחמישייה הפותחת. ואני חושב שהוא צודק, אני די בטוח שאם היינו מפרטים את כל מה שאנחנו צריכים, אני לא בטוח שבית המקדש לא היה בראש הרשימה ולא בסוף הרשימה. אולי, כאנשים דתיים אנחנו אוהבים לסיים כל דרשה בשיבנה בית המקדש, אבל בתכלס, האם אנחנו באמת מתגעגעים לדבר שאף פעם לא ראינו, שאף פעם לא חווינו, שאף פעם לא הקרבנו בו קורבן? אני די בטוח שהתשובה היא שאנחנו יכולים להתאבל ולא להתגלח ולא להסתפר ולא לאכול בשר ויין, אבל בתכלס, בית המקדש חסר לי כי, זה משפט שמאוד קשה להשלים. ואולי חלק מהעבודה במרכאות של תשעה באב זה באמת להשלים את המשפט. מה חסר לי בחיים? ולעניות דעתי, מה שחסר לי בחיים זה שאנחנו עושים כל כך הרבה דברים בכאילו. אם אנחנו אומרים את הקורבנות בבוקר או לומדים אותם, זה כאילו הקרבנו קורבנות. ואם אנחנו אוכלים על השולחן, זה כאילו מזבח. אני חושב שאנחנו צריכים להגיע למצב שזה כבר לא יהיה בכאילו. אף אחד לא רוצה להיות נשוי בכאילו, אף אחד לא רוצה שיהיה לו ילדים בכאילו. כולנו רוצים את הדבר האמיתי. ולכן אני חושב שחלק מהאבילות של תשעה באב זה להגיד מזמור לתודה ולחשוב לשנייה. למה אני לא מתגעגע לכך שאני יכול להביא קורבן תודה? למה אני לא מתגעגע לכך שאין היום עולה תמיד בבוקר ועולה תמיד של בין הארבעים? אז דיברנו היום על מזמור לתודה, ולמה הוא כן מופיע בתשעה באב. יכול מאוד להיות שהוא לא מדבר בכלל על קורבן תודה, ולכן אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא. גם בתשעה באב אפשר להודות לקדוש ברוך הוא על מה שיש. ויש לנו הרבה, ברוך השם, יש מדינה בירושלים בידינו, ויש כוחות ביטחון יהודיים. ומצד שני אמרתי, שאם אכן הוא כנגד קורבן תודה, אז או שאומרים אותה כי בעזרת השם הוא יהפוך ליום שמח, ונוכל להקריב בו קורבנות, או שדווקא להזכיר לנו את מה שחסר. בעזרת השם אני מאוד מקווה שההסבר של המהרש"ל יבוא לידי ביטוי, ובעזרת השם הימים האלו יהפכו לססון ולשמחה למועדים טובים, ואם ירצה השם נוכל גם להקריב בו קורבן תודה.